שלום לכולם, פרשת ויקהל פקודי, שגם שבת החודש וגם ערב ראש חודש ניסן, וגם זה אומר שעוד שבועיים פסח, ולכן אנחנו נעשה שיעור שיהיה קשור גם לפרשת שבוע וגם לפסח. יש איזה יכולת ידועה בעם ישראל לקשר את הפרשה לכל דבר. אבל הפעם הקשר הוא ממש רציני. כתבתי איזה פעם, אז יכול להיות שחבר'ה מכירים את זה, אבל אני מצטער. לא מצטער, אני שמח. אבל פשוט אני מצטער עליהם שהם אומרים, וואי, אז למה אני נשאר פה? טוב. בתוך הפרשה, לכאורה, מצד הנגלה, אין הרבה חידושים, כי בעצם חוזרים על מעשה המשכן. אם כי בשנים אחרות דיברנו על דברים מאוד יפים שמתגלים בחזרה הזאת, אבל על זה לא נדבר, אני אדבר דווקא על פסוק אחד שכולו חידוש. הפסוק בלקראת סוף פרשת ויקהל כתוב, ויעש את הכיור נחושת ואת קנו נחושת. משה רבנו, או בצלאל, עושים את הכיור ואת הבסיס שלו מנחושת. והנה, בניגוד לאלמנטים מנחושת האחרים שהיו במשכן, שנעשו מנחושת התנופה. נחושת התנופה זה הנחושת שהניפו, כלומר שתרמו האנשים. תרמו תכשיטי נחושת ויצקו מהם נחושת ועשו מהם את הדברים שעושים מנחושת. כאן הכיור לא נעשה מנחושת כזאת, אלא מנחושת אחרת. איזה נחושת? במראות הצובעות אשר צבעו פתח אוהל מועד. כלומר, ישנם נשים, לשון נשית כתובה פה, מראות הצובעות, לא הצובעים, ישנם נשים שנקראות הנשים הצובעות פתח אוהל מועד. למשל, חלק מהמפרשים כותבים שמדובר בנשים צדיקות שהיו באות, היו קרובות לעבודת השם ואהבו להתפלל ביחד, והם הביאו תרומה מראות עשויות נחושת. אז עשו מראות, המראה מזכוכית היא יחסית גילוי מודרני, אבל בעולם העתיק אז מראות היו עושים מנחושת מצוחצחת שאתה יכול לראות בה את ההשתקפות של הבבואה שלך. לא משנה, אני לא חושב שזה נחושת, מתיח את הנחושת. ובתוך הסיפור של ורש"י הקדוש מספר לנו פה סיפור שבעצם זה בנוי על חז"ל, המדרשים, וכותב שמשה רבנו לא היה לו פשוט לקבל את המראות האלה. בנות ישראל, אומר רש"י, היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות. אתם יודעים, נשים מתקשטות מול מראה. יש היום גם גברים כאלה. היום גם גברים מסתכלים במראה. היה פעם חשבו שזה אסור, בדין לא ילבש גבר כלי אישה, אסור להסתכל במראה. אבל היום כולם מסתכלים במראה, אפילו זה נמצא בתוך התפילין. פשוט ראיתי פה חסידות אחת באשדוד שכתוב שהם כותבים, אנחנו לא נוהגים שיהיה מראה בתוך הכיס של התפילין. כי זה... מה? כמו שאבותינו עד לפני 20 שנה בדקו. עושים ככה. חוץ מזה שאתה באיזשהו שלב כבר מכיר את
הרגשה.
את הרגשה, בדיוק. בכל אופן, הגדילו לעשות תפילין בית אל, שיצרו לנו מראה גדולה, שאפשר גם...
זה לא רק הם, זה כל מי שעושה את הצבידניות, גם הרב עושים את זה.
אוקיי, אז גם הם. אבל הבית אל... אבל בית אל היו ראשונים. טוב. בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות. ואף אותם לא עקבו מלהביא לנדבת המשכן. והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבל את הנדבה הזאת, כי אלו חביבים עליי מן הכל. שעל ידיהם העמידו אנשים צבאות רבות במצרים. תכף נגיע לסיפור. כן, תכף אנחנו נגיע לסיפור הזה, שנייה אני עוצר. אני מאוד אוהב את הרשי הזה, עוד בלי ההמשך, אני אוהב את הרשי הזה, כי זה מראה ש... פה משדרים לנו במדרש הזה שאישה צריכה להיות יפה בעיני בעלה. ולכן, מצווה גדולה על אנשים להיות יפות. יש מצווה לאישה להיות יפה. ויש מצווה לגברים, עכשיו זה קצת הכנה לזוגיות, ויש מצווה לגברים לאפשר לאנשים שלהם להיות יפות. מה זה לאפשר? לאפשר, מכל ההבנות, מה זה לאפשר? נפשית ופיזית, כלכלית. אז זה מאוד יפה המדרש הזה. למה משה רבנו לא רצה לקבל את המראות? כי הם עשויים לייצר הרע. כי למה אישה מתקשטת ונהיית יפה? כדי לפתות את בעלה, בדיוק. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, זה טוב, משה, זה טוב. טוב, נעצור שנייה את הסיפור הזה, זה היה פרשת שבוע. ועכשיו אני עובר ל... אני עובר, זה קשור, אני עובר עכשיו לסדר, ותכף, בעזרת השם, נחזור אל הסיפור הזה ונביא אותו בשלמותו. אחד המאכלים בליל הסדר זה החרוסת. נכון. ואחד הדברים המעניינים שהחרוסת היא מוצר שחז"ל מכל המאכלים מדברים עליו הרבה יחסית. על איך עושים אותו. ואני רוצה רק להציג לכם, רק שנייה אחת, אני רוצה, אתה אומר? לא, מבחינת ההכנה שלו, כי לא ידוע מה זה, אז מסבירים איך מכינים אותו. לא רק חז"ל, הראשונים, תכף אני אראה. קודם כל אני רוצה להסביר שנייה אחת את המקום של ה... את המקום של החרוסת. המשנה אומרת, משיעור א' דיברתי על המשנה הזאת הרבה השבוע, המשנה אומרת ככה, הביאו לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת, הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילים. אנחנו היום נוהגים, שיש לנו חרוסת, נושא מאוד מעניין, זה איך התגלגלה לסדר הפסח כערת ליל הסדר, שזה דבר שלא נמצא במשנה. אבל בתוך כערת, וזה נושא מרתק, בתוך כערת ליל הסדר שלנו, יש כערית, או בתוכה חרוסת, והשימוש של החרוסת בסדר הפסח, מבחינתנו, מגיע בשלב מאוחר, בשלב של המרור. אנחנו בעצם אוכלים מרור פעמיים. מרור, אחר כך כורך, בתוך הכורך יש מרור. בשתי הפעמים האלה אנחנו בעצם משקעים את המרור. המרור זה חסה, משקעים את החסה. אחרן. אנחנו משקעים את ה...
אחרן זה
החזרת
הסגול.
זה אחר כך. אנחנו משקעים את החסה בתוך החרוסת בעצם פעמיים. אבל אני מאוד אוהב את שיטת הרמב״ם, שאני לצערי לא זוכה ללכת בה, אבל כותב הרמב״ם, אני מכיר לכם את הרמב״ם, אצל הרמב״ם החרוסת היא המטבל של כל ליל הסדר, מתחילתו ועד סופו. כותב הרמב״ם, החרוסת מצווה מדברי סופרים, כלומר זאת מצווה מדרבנן, ומביאים אותה לשולחן בלילי הסדר, הפסח. מביאים אותה לשולחן. זאת אומרת, כמו שאתה מביא חומוס, ואתה לא מזיז אותו מתחילת הסעודה ועד סופה, אתם מכירים את זה שהמלצרים לוקחים לך את החומוס, ואתה אומר, למה? תשאיר אותה עד הסוף, מה אכפת לך? אבל, אז ככה, מביאים אותה לשולחן בלילי הפסח את החרוסת, ואז הוא אומר הרמב״ם ככה, מברך בורא, הוא מדבר על על הטיבול הראשון, הוא אומר, מברך בורא פרי האדמה ולוקח ירק ומטבל אותו בחרוסת ואוכל כזית, זה הטיבול הראשון. ואחר כך הוא מספר לנו על המשך הסדר, בזמן הזה שאין קורבן, אחר שמברך ומוציא לחם מן הארץ, חוזר מברך על אכילת מצה, הוא מטבל מצה בחרוסת ואוכל. אחר כך הוא אומר, הוא מטבל מרור בחרוסת ואוכל. ואחר כך הוא מדבר על חוזר וכורך מצה ומרור, הוא מטבל בחרוסת ואוכלן. כלומר, אצל הרמב״ם יש ארבע טיבולים בחרוסת. אחד, כרפס בחרוסת. שתיים, מצה בחרוסת. שלוש, מרור בחרוסת. ארבע, כורך בחרוסת. פרק ח'. תסתכל על פרק ח' בפרקים ז' ח' בהלכות חמץ ומצה, מתארים את ליל הסדר. מה? שאל את הרמב״ם. זה שיעור עכשיו חרוסת. עקרונית חרוסת, לא קשור. שנייה אחת. עקרונית חרוסת זה לא אמור להיות דבר שנשאר על המצה. אלא שהוא קצת נותן איזה משהו טיפה, ואתה רואה שלא. עכשיו, זאת אומרת שמה שאני מרוויח ברמב״ם, זה שבעצם אני רואה שהחרוסת היא דבר מרכזי שהוא מלווה את כל האכילות של ליל הסדר. אומרת הגמרא מתחילה לתאר לנו את החרוסת, במשנה כתוב, רבי עזר בר הצדוק אומר מצווה, שואלת הגמרא, מה המצווה שבחרוסת? ואז רבי לוי אומר, זכר לתפוח. רבי יוחנן אומר, זכר לטית. כלומר, רבי לוי אומר שהחרוסת צריכה לעורר את הזיכרון של התפוח.
איזה תפוח?
רק שנייה, הכל יסבר, לאט לאט גלעד. רק דבר אחד גלעד, אנחנו צריכים לשאול מה זה תפוח. האם התפוח שלנו זה התפוח של חז"ל? התשובה היא מחלוקת. לדעת רוב החוקרים, כן. אולי יש כל מיני זנים של תפוח והתגלגלויות. לא משנה, התפוח שלנו היום, אחד מהתפוחים שלנו, הוא התפוח המקראי והמשנאי. זה דעת רוב החוקרים. יש דעה מפורסמת שנמצאת בתוספות, שתפוח זה אתרוג. אז וכיוון, עכשיו בסוגריים, כיוון שחז"ל באחת הדעות אומרים שעץ הדעת היה אתרוג, אז אפשר להגיד חווה כן אכלה תפוח. סגור סוגריים. אבל זה רק שביל הקוריוז. בסדר? אז יש בעצם בוא נלך לפי השיטה הפשוטה, שהתפוח שלהם, התפוח שפעם זה התפוח של ימינו. אז רבי יוחנן לא מסביר לי על איזה תפוח הוא מדבר, רבי לוי. הוא רק אומר לי שחרוסת היא זכר לתפוח. לעומת זאת רבי יוחנן אומר שהיא זכר לטיט. טיט אני יודע מה זה, כי זה כתוב בתורה במפורש. בתורה כתוב שעם ישראל בנה את הערי מסכנות לפרעו, אז כתוב שהם בנו, הם, כמו שכתוב, בדיוק, כן, כתוב, וימרו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, וחומר זה בעצם טיט, כן. בסדר.
זה מה שאנחנו
קוראים להם לזפת בעצם? לא, זה לא זפת. זה סוג של אדמה בוצית שבתוכה, שדרכה יצרו לבנים. תכף נדבר על זה. אמר, עכשיו, אחרי שתי הדעות הללו, אמר אביי, ילקח צריך לקהויי וצריך לסמוכי. אני אומר, אביי רוצה לעשות שלום בין הזיכרון של התפוח לבין הזיכרון של הטיט. ולכן אני קובע שצריך לעשות את החרוסת כהה, כהה פירושו חדה. חדה פירושו חמצמצה, חריפה כזאת, לא חריפה, אלא טעם חמצמץ חריף. יש כזה בדוריטוס, אחד מהסדרה. זאת אומרת, הכוונה לקהויה היא הכוונה, וזה בגלל הזיכרון של התפוח. מכאן אנחנו מבינים שכנראה התפוח הקדום היה כמו התפוח הירוק שלנו. אתם מכירים בזני תפוחים? התפוח הירוק, לא האדומים. כן. שהוא קצת חמצמץ, נכון?
כן, כן.
זאת אומרת, זה סוג של חמיצות מתוקה כזאת. אז אומר אביי שהחרוסת צריך שיהיה בה את החמיצות הזאת. מצד שני, צריך לסמוכי זכר לטיט. צריך שהחרוסת תהיה סמיכה. מה פירוש סמיכה? סמיכה זה לא קשור לטעם, אלא לצורה, למראה. היא צריכה להיות כמו מראה של טיט. הרי מה זה טיט? טיט זה מין, מה שנקרא, מרקם דבשי. לא משהו מוצק, ולא משהו נוזל, אלא משהו באמצע, סמיך, שכזה נשפח כמו דבש. כי זה הופך את זה להיות זכר לטיט. ממשיכה הגמרא ואומרת, תבלין, צריך לשים תבלין, זכר לתבן. חרוסת זכר לטיט. מה פירוש תבלין זכר לתבן? מה זה תבן? תבן זה קש. כאשר הם יצרו את הלבנים, אז הם היו דורכים ברגליהם על החומר, על האדמה הבוצית, ומכניסים לתוך האדמה הבוצית, כל מיני אלמנטים שגורמים להתקשות אחר כך ולחיזוק הלבנה. וחלק, אז למשל מכניסים זרדים. אז הם לקחו תבן וקש, כן, שיבולים, והם בעצם רמסו את החומר יחד עם, עם הקשים האלה. ולכן כאשר אנחנו, לכן אומרת הברייתא פה, צריך לשים תבלין. מסבירים פה המפרשים שהכוונה היא לא לתבלין קטוש. מישהו מכיר את המושג, מישהו ראה פעם בחנות תבלינים, למשל, מישהו ראה מקלות קינמון? יש קינמון שהוא אבקה, ויש מקלות קינמון. מקלות קינמון, איך הם נראים? הם נראים קצת כמו קש, לצורך העניין. אפילו את הדמיון טיפה, זה כמו קש. אז אומרת הגמרא, אחרי שאתה עושה את החרוסת, סמיכה כמותית וחמצמצה כמו תפוח, תשים מקלות קינמון, תבלין, זכר לתבן. ככה זה ייראה ממש כמו לבנה מימי השעבוד במצרים. ובעצם מה שאנחנו רואים, זה דבר מאוד מעניין. כשלמדתי את הגמרא, קניתי מקלות קינמון, ועשיתי ככה שנה אחת.
רגע, החרוסת שלנו היא מתוקה,
חכה, חכה, תכף נגיע. לחרוסת שלנו, שלנו. יש הרבה שלנו, תכף תראה. החרוסת זה המאכל שהכי שונה בין עדה לעדה. כן? תכף נגיע לזה. אתה מדבר על החרוסת הפרסית. אוקיי. רק רגע, רק עוד לא הגענו לכלום, רק שנייה אחת. תכף נדבר על מה תוכן החרוסת. ובעצם מה שיוצא דבר מאוד מעניין. אומרים לך שצריך להיות נראה כמו טיט, ועוד, וכדי שלא תתבלבל, אומרים לך, בוא תשים על זה מקלות של תבלין כלשהו, שיראה כאילו שזה תבן. זאת אומרת, זה מה שנקרא מוצר ויזואלי. זאת אומרת, עושים לנו כאן מין הדגמה מוחשית, סרט. זאת אומרת שמה שאני מבין מכאן, שהתפקיד של ה... למשל מרור צריך לאכול, כמובן פסח צריך לאכול, אבל חרוסת צריך לראות, כי הרי אם אומרים לי לעשות אותה בצורה מסוימת שהיא תהיה דומה, היא תהיה דומה ללבנה של טיט, אז כנראה, והכוונה היא שאין לה טעם של לבנה, אלא היא נראית כמו לבנה, זאת אומרת שהיא צריכה להיות לפנינו במהלך הסדר. זה שוב אני מתחבר ללשון הרמב״ם, שהרמב״ם כותב, ומביאים אותה, ומביאים אותה על השולחן בלילי הפסח. כלומר, עצם הבאתה של החרוסת, ככה, ניצבת, אז אני אתן לכם המלצה, עזבו את החרוסת שבתוך הקערה הקטנה, אלא קחו כלי בצורת מלבן כמו לבנה, ותעמיסו עליו חרוסת, ושימו עליו תבלין, לא, קטוש, ואז ממש תראו לבנה במשך כל הסדר מול העיניים שלכם. זה כאילו הפשט. אחר כך גם הרמב״ם מטבלים בכל מאכל, מטבלים את זה בחרוסת, או אנחנו רק בסוף, אבל זה החרוסת. אבל דבר אחד הגמרא לא אמרה. הגמרא לא אמרה, היא אמרה לנו משהו על החמיצות ומשהו על המרקם, אבל היא אמרה ממה עשוי החרוסת. ויש כמה, בראשונים יש כמה דברים, אבל הכי יפה זה לקרוא את התוספות. התוספות אומר שבתשובות הגאונים יש את המתכון השלם. התוספות גלגל בגוגל שלו, מתכונים לחרוסת, ומצא תשובות הגאונים. וככה כותבים הגאונים. לעשות חרוסת בפירות שנדמה לכנסת ישראל בשיר השירים. תחת התפוח עוררתיך, כפלח הרימון רקתך, התאנה חנתה פגע, אמרתי אעלה בתמר.
זה עלייה תימני.
קשור, נכון? נכון. אל גינת אגוז ירדתי, וגם שקדים, על שם ששקד הקדוש ברוך הוא על הקץ. זאת אומרת, בעצם הגאונים באים ואומרים, החרוסת עשויה מהפירות ומחרות, שאליהם נמשלה האומה הישראלית, כנסת ישראל, הראיה, בשיר השירים. והגאונים עונים, פירות חביבים ביותר, כמו תמרים, תפוח, אנחנו כבר יודעים שבלי קשר לדברים האלה, ואגוזים ושקדים, וכיוון שזה צריך להיות במרקם דבשי, זאת אומרת שאנחנו צריכים לרסק את הפירות הללו, ויש לך בעצם רסק של פירות שנמשלה עליהם הראיה, על הרסק הזה נראה כמו טיט. מה שעה? טוב, זה הרבה אנשים קונים לילדים שלהם גרבר. בעיניי זה הכי טעים. אוקיי, זה השלב הבא. אתה מקדם אותנו לשלב הבא. נכון. זה זכר להתפוח שיסופר עליו. בדיוק. עכשיו, עוד אומר תוספות דבר מאוד מעניין. הוא אומר שבירושלמי, יש כתוב שעשו עוד זיכרון אחד בתוך החרוסת, זכר לדם. והירושלמי גם מסביר את זה מבחינה הלכתית, כי הרי החרוסת צריכה להיות משקה. שהרי אנחנו נוטלים ידיים, והרמב״ם, אנחנו נוטלים ידיים לטיבול הראשון. ולמה נוטלים ידיים? כי כל דבר שאתה אוכל, כשטיבולו הוא משקה, צריך אותו לידיים. אז אם זה רסק, זה לא משקה בכלל. זה צריך להיות משקה. אלא, למה זה משקה? כי מוסיפים יין. לכל התערובת הזאת מוסיפים יין. והיין גם נותן צבע של דם. כי יין הוא אדום. כן, אז זה יין אדום. ואז, אומר תוספות, אבל רק שנייה אחת. אם אתה שם יין, אז זה נהיה, אז זה כבר לא דומה לטיט. כי טיט זה מרקם סמיך. אז תחליט. אז מאות תוספות, אני אגיד לכם מה עושים. כל הסדר יושב את החרוסת, וזה רסק. וכשרוצים לטבל, אנחנו זה רק בסוף, אז מקלשים אותה, כלומר, מדלילים את החרוסת הזאת ביין, כלומר, לקראת הטיבולים של המאור בחרוסת, לוקחים בקבוק יין אדום ושופכים על החרוסת, ואז אתה מקבל את החרוסת עם הפירות, מעליה אתה מקבל איזו שכבה של דם כזאת, שלולית של דם, ואז אתה לוקח את החרוסת ואוכל. אני דווקא נורא מתלהב. זה אני, זה הגמרא. יפה. וכאן, עכשיו אנחנו... זה בעצם, זה מה שנקרא התיאור של החרוסת בגמרא ובפוסקים, וצריכים לשאול מה הסיפור הזה של התפוח ושל כל הזה. אז עכשיו אנחנו בקפיצה מגיעים ישר, חוזרים לרשי של מראות הצובעות. קודם קראתי רק את התחילת הרשי, בואו נחזור לרשי. בנות ישראל היו בידן מראות שראות בהן כשהן מתקשטות. והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר רע. אמר לו, הקדוש ברוך הוא קבל, כי אלו חייבים עליי מן הכל. שעל ידיהם העמידו אנשים את צבאות רבות במצרים. כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ונוטלות המראות. וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו, מפתה אותו. בדיבורים. אני נאה ממך, ומתוך כך מביאות לבעליהם לידי תאווה ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות שם, שנאמר, תחת התפוח עוררתיך. וזהו שנאמר במראות הצובעות. כלומר, יש לנו כאן בחרוסת שני דברים מנוגדים. רבי לוי אומר, החרוסת זכר לטיט. רבי יוחנן אומר, זכר לתפוח. איפה? רבי לוי אומר, זכר לתפוח, ורבי יוחנן אומר, זכר לטיט. זה הפוך, כמו שאתה אמרת. איך זכרת?
אתה אמרת שרבי לוי זכר
לטיט, שינית הרב. אה, אוקיי. נכון, אתה זכרת טוב. רבי לוי זכר לתפוח, ורבי יוחנן זכר לטיט. בסימנך תת יוד, תית יוחנן. בסדר? יפה. עכשיו פתאום הסיפור הזה מחבר את שני הזיכרונות. זה התפוח שחיפשת. יש כאן זיכרון מתוק של תפוח, ויש פה זיכרון קשה של תית. עכשיו מתחברים שני הדברים. איפה מתחברים התפוח והתית? תשובה, במראה. מה קורה פה בעצם? יש פה סיפור נחמד, מתוק ומעניין. הסיפור מספר... היה תפוח. חגע, דרך נדבר. הסיפור הוא סיפור כזה. בחורי ישראל היו עובדים קשה בעבודות הפרך. ואם אתם... אני פותח סוגריים קטנות, עם כל הכבוד, לציורי הפירמידות בהגדות של פסח. זו טעות שהשתרשה מיוסף בן מתתיהו, הפירמידות, כפי הנראה, לפי כל ה... נבנו הרבה מאוד מאוד זמן לפני שעם ישראל היה משועבד במצרים. וגם לא כתוב את זה בכלל בתורה, אלא מה שכתוב בתורה שהם בנו הרי מסכנות את פתאום את רמסס. ובשביל בנייתם מאוד צריכים לבנים. ולפחות, לפי פשט התורה, עיקר עבודת הפרך קשורה ביצירת הלבנים. בסוגריים זה קשור למגדל בבל. רק שנייה, יש הרבה שאלות היסטוריות. ועבודת הרמיסה של החומר ליצירת לבנים הייתה עבודה מעבודות הקשות בעולם העתיק, ואיתה התמודדו אבותינו בעבודות מצרים. גם כאשר יש החמרה בתנאי העבודה בעקבות הבקשה של משה, אז איפה בא ידי ביטוי החמרה? שלא נותנים להם קש ותבן תקני מהמלכות, אלא שהם ילכו וקוששו להם תבן. כלומר שזה אומר שכבר לא ישימו בתוך האדמה הבוצית החומר קש נוח, אלא קוצים וברקנים, ואז מלא הרמיסה בחומר תהיה כאובה יותר. דרך אגב, זה הדם. הדם שמדובר פה זה לא דם משאר המכות כמו מכת הדם, אלא הדם שמדובר עליו פה זה הדם של הפצעים של הרגליים שהקוצים דקרו והוציאו דם מכפות רגליהם של הגברים, והגברים דרכו בחומר, ואז יוצא שהחומר, האדמה הבוצית הזאת, היה מעורב באדם של כפות רגליהם של הגברים בעם ישראל. ובאותם שעות קשות הגברים התייאשו, כמו שלמדנו מהסיפור המפורסם שמספר לנו רשי על אמרם, בדיוק, בדיוק אמרם שפרש מאשתו, זה גם מוזכר בהגדה של פסח, ואת עוניינו זו פרישות דרך ארץ. שעם ישראל בייאושו הגברים לא רצו להביא המשכיות במצב כזה קשה. והעבודת... רק שנייה אחת... נכון, נכון, בדיוק. בדיוק. ואמרם, מה אמרם?
אמרם הוא אבא של
משה. לא, אבל לא רציתי להזכיר אותו אחד. רק שנייה, רק שנייה אחת.
הוא השופט.
אבל מה רציתי להגיד לפני כן? והעבודה הקשה בחומר היא לא רק ביטאה עבודה קשה פיזית, אלא היא ביטאה את נפילת הרוח, זה שלא רוצים להביא המשך לעם ישראל, זה בעצם ביטוי לנפילה רוחנית גדולה. מדוע? מכיוון שפרעו היה חכם. כאשר הוא שיאבד את עם ישראל, הוא לא התכוון סתם להרוג את עם ישראל, אלא יש פה משהו יותר עמוק. אני אקח את כל הכוחות של עם ישראל ואני ארתום אותם לחלומות המצריים. אני ארתום אותם ליעדי המלכות המצרית. וכאשר אתה לוקח את האדם שבעצם יש לו נשמה של עם ישראל, מהאבות, ואתה אומר לו, בוא תבנה ערים מבוצרות של המצרים, ותעצים את הממלכה המצרית הענקית הזאת. אתה בעצם לוקח לאדם את הנשמה שלו, ואז הבן אדם מרגיש שחייו אין להם שום ערך. ואז הבן אדם גם מתחיל להיות אונייה מצרי. זה המושג שהם היו משוקעים בשערי הטומאה, משום שבעצם אתה חי את החלום המצרי, אתה עובד אליו, אתה מסור אליו. ועל זה אומרת הראיה בשיר השירים, אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש, בני אמי נחרו בי, שמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי, לא טיפחתי את הכרם שלי, את החלומות שלי, כי לקחו אותי וסחבו אותי להיות נותרת כרמים של אחרים. עם ישראל כשהוא לא עסוק בעולמו שלו, אז הוא נכנס ונטמע בעולמות הזרים, והוא מאבד את כוחו, ולכן הגברים העבריים היו נראים ממש רע. זה המשמעות של העבודה של עתית. ואז, לפתע, בתוך הייאוש הזה, תחשבו עכשיו על גבר שנמצא שם, מה שנקרא, בתוך הבוץ כפשוטו. גם בכאב, בקושי הפיזי, ובייאוש הרוחני, ובעצם בתוך הטומאה. איך הגבר נראה במצב כזה? כנראה הוא נראה ממש 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 על הפנים, קצת מכוער, וקצת לא נראה טוב. ופתאום מגיעה אישה, והיא, האישה הזאת, היא הראיה של שיר השירים. היא מביאה אותו תוך כדי העבדות לאיזו הפסקה קצרה, והיא אומרת לו, הנה הבאתי לך קצת אוכל, והם נמצאים מתחת לעץ תפוח, תחת התפוח עוררתיך, והיא מתחילה לעורר אותו. ואיך היא עושה את זה? היא מעמידה מראה. תמיד תמדתי, היא יכולה להגיד לו, תראה איך אני יפה. למה היא צריכה להעמיד מראה? כי היא רוצה שיראו את שניהם ביחד. איך יראו את שנינו ביחד? במראה. ואז היא אומרת לו, מה אתה רואה פה? תסתכל איך אתה מצ'וקמק. תראה איך אתה נראה רע. אתה נפל. אבל תראה מי לידך. תראה איך אני יפה. עם המראה הזאת היא התקשתה. היא באה יפה יפייה. היא אומרת, אני יפה. אני רוצה ילדים. אני רוצה המשך. בעצם הנשים, אם תשימו לב, אתם תראו שבתחילת ספר שמות, גיבורות הספר זה נשים.
נכון,
למשל. אז בעצם הנשות ישראל במדרש הזה, הם בעצם באו וביטאו בתוך השפל של המדרגה את היופי של כנסת ישראל. זאת אומרת, נכון שמבחוץ אנחנו נראים רע, אבל מבפנים יש לנו נשמה יפה. אתם מכירים את זה איך נקרא ישראלי? צבר. למה צבר? יש קוצים מבחוץ, אבל פרי עסיסי ומתוק מתחת לדברים. וזה בדיוק החרוסת. החרוסת זה בעצם מבחוץ, זה מזכיר את התית ואת הפנים הלא יפות שעם ישראל הגיע אליהם. אבל אם אתה תטעם את התית, אז מה תגלה שהתית הזה? הוא מתוק. יש בו טעם של תפוח. יש בו טעם של הראיה, של שיר השירים. זאת אומרת, החרוסת והמרות הצובות זה אותו דבר, אותו אלמנט. לכאורה, רואים את הפנים שלך, פניך כפני תית, אתה מכוער, אבל אני לצדך, אני יפה, אני מאמינה, אנשים שיקפו וייצגו את היופי של כנסת ישראל, לעומת זאת הגברים ייצגו את המצב הקשה בהווה. ועכשיו נוכל להתקדם ולראות איך הלבנה הזאת של התית ממשיכה הלאה. דרך אגב, יש מדרשים שעוד מעמיקים פה יותר. בפרקי דרבי אליעזר מופיע תיאור קצת קשה לקריאה, אבל אם תרצו, אז תקראו. בפרקי דרבי אליעזר כתוב שאחת הנשים, מסופר שם על איזו אישה אחת שעזרה לבעלה והיא הייתה בהיריון, והיא עשתה הפלה. והוולד שהופל, הופל לתוך החומר, והוא נהיה חלק מהלבנה.
זה על מיכה, אני חושב.
יש משהו על מיכה אחר. יש שני.
משה אומר לו שהם כפוי טובה.
כן, זה סוגיה אחרת.
זה חטא העגל אבל.
כן, יש סוגיה אחרת. זה דומה, זה סוגיה אחרת. להר סיני מסופר, יש פסוק מסתורי, ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר. אומר שם רשי, מה זה כמעשה לבנת הספיר? הם רואים שתחת רגליו של השם, שתדמיינו את זה בצורה מוחשית, רגליו של השם, ותחת רגליו של השם יש כמעשה לבנת הספיר. מה זה אותה לבנה? אומר רשי, הלבנה הזאת היא הייתה לפניו בשעת השיעבוד, לזכור צרתם של ישראל, שהיו משועבדים במעשה לבנים. זאת אומרת, שבמשך כל ימי השיעבוד, הלבנה, הייתה לבנה ניצבת מול עיניו של השם, תחת רגליו. תראו איזה דבר יפה זה, כי בעצם כשעם ישראל עבד בעבודת החומר והלבנים, אז מה הוא עשה? הוא רמס ברגליו את החומר. אז תחת רגלי עם ישראל מה נמצא? לבנים. וגם תחת רגליו של הקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר, אמו אנוכי בצרה, כשרמסתם בחומר, אני רמסתי איתכם ביחד. הייתי שם איתכם. ומיד כתוב, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתואר, ומשנגאלו היה אור וחדווה לפניו. כלומר, הלבנה הזאת הפכה מלבנה של טיט ללבנה של אבן ספיר. אבן ספיר זה אבן מאירה. מתי זה היה? זה היה במעמד הר סיני. כמה זמן אחרי יציאת מצרים? 50 יום. זאת אומרת, זה היה בתום הימים שאנחנו קוראים להם ימי ספירת העומר. וזה מזכיר את אור החיים הקדוש, שיש פירוש מפורסם שלו, הוא אומר על ספירת העומר, וספרתם לכם, על דרך אומרם ז"ל, כי נשמות עם בני ישראל, הם בבחינת הלוחות, ובאמצעות תחלואי הנפש וטומאת התיעוב, יתלכלכו ויחשיך אורם. ואמרו רבותינו כי הלוחות של ספיר היו. ולזה אמרו, ספרתם לכם, פירוש באמצעות מניין זה אתם מאירים כספיר את עצמכם. כלומר, אבן ספיר באה קשורה אל הביטוי ספרתם לכם. זאת אומרת, במהלך ה-50 יום שמי יציאת מצרים, הפכה הלבנה הפכה לספיר. זאת אומרת, עם ישראל שהיה במצרים לבנה, שהוא בעצם בנה את ערי המסכנות של מצרים, שהוא היה שקוע בתוך החלום המצרי, בעצם אומר הקדוש ברוך הוא, כשהייתם שם לא עזבתי אתכם, רמסתי אתכם בחומר, ועכשיו החומר, אתם, הלבנה הזאת, מגלים את היופי שלכם, כמו שאמרנו, שהלבנה זה רק אם בחוץ, אבל בפנים מדובר בפירות של ממשלה המראיה, בתוככם נמצא היופי והמדרגה הפנימית שלכם. במשך 50 הימים שבין יציאת מצרים למעמד הר סיני, הפכה לבנה מלבנה טיט לאבן ספיר. כי ספיר זה אבן, זה לא לבנה, שהיא משהו מלאכותי. אז תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. אומר רשי, אותם זקנים שעלו לראות את מראה השם, הם ראו איך הקדוש ברוך הוא היה איתנו במצרים, עמו אנוכי בצרה, ואיך הלבנה הפכה להיות אבן ספיר כעצם השמיים לתואר. איך עלינו מהארץ אל השמיים. ובעצם נסכם ונסגור את הסיפור פה. החרוסת, מאכל החרוסת בליל הסדר, הוא בעצם בא לשקף את את מדרגתו, את מעלת עם ישראל. בטח לפי הרמב״ם, שהחרוסת מלווה את כל התהליך. בליל הסדר, לפי הקבלה, עם ישראל עובר מ-0 ל-100. הוא עובר תהליך של התמלאות אורות. והחרוסת, זה מבחינה מסוימת, היא כאילו עם ישראל שמקבל, טובלים בו, הוא מקבל את כל האורות האלה. מהטיבול הראשון ועד הכורך שמזכיר את בית המקדש, עם ישראל בעצם עובר את כל התהליך הזה, החרוסת. ומה שהחרוסת מספרת לנו, שעם ישראל הוא באמת צבר. זאת אומרת, בפנים יש מדרגה עצומה, ומבחוץ הוא יכול להיראות לפעמים במראה שפל, כמו המראות של הצובעות. שבמראה הזאת רואים, מצד אחד רואים את האישה היפה, מצד שני רואים את האיש. זה כנסת ישראל, שיש בה מראה לפעמים קשה, אבל אם אתה תיכנס פנימה לתוכי כנסת ישראל, תרגיש בטעמה המתוק של כנסת ישראל במדרגתה הגבוהה. אז קישרנו את החרוסת לפרשת השבוע. מה השעה? כן, נפתלי. התפוח מוזכר בשיר השירים פעמיים. הפעם הראשונה כתוב, קודם כל נגיד שהפסוק אומר שהראיה אומרת תחת עץ התפוח עוררתי אותך. אז זה כתוב, מה אני אעשה? אבל כתוב לפני כן, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. בצילו חימדתי וישבתי, ופריו מתוק לחיקי. באופן עקרוני, ארץ מצרים היא ארץ שיותר קשורה אל הירקות. דיברנו על זה פעם, לא נאריך בזה. ופתאום, אומרת הראיה, כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים. זאת אומרת, התפוח פתאום בולט לה במצרים. התפוח מרמז על העונג של החיים של ארץ ישראל. שארץ ישראל בתנ"ך מול ארץ מצרים זה ארץ של פירות ועצי פרי מול ארץ של ירקות. אז הגעגועים לתפוח מבטאים גם את הגעגועים לארץ ישראל, והדוד נדמה לה כתפוח. אתה צודק שכתוב שם, שם חיבלתך ימיך, שם חיבלה ילדתך, זה מרמז ששם הם התעברו ומהם יצא פירות, כמו שאתה אומר. אוסיף לכם עוד טיפ קטן. יש שיעור יפה של הרב יצחק גינזבורג, שבו הוא מסביר איך ארבע השאלות של מה נשתנה, הן ארבע השאלות הגדולות של האמונה. אז השאלות של האמונה, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. כתוב מסכת חגיגה, שזה שאלות שאסור לשאול אותן, השאלות הגדולות של אמונה. הן קשורות לשאלות מה נשתנה. מה לפנים זה איך התחיל העולם. מה השורש. מה לאחור זה לאן העולם הולך. מה למטה זה למה יש רע בעולם. מה למעלה זה מהי מהותה של כנסת ישראל שנועד לה התפקיד הגדול של תיקון העולם. והוא מקשר את זה לארבע שעות מה השתנה. והשאלה היא מה מעלתם של ישראל, זה השאלה של הטיבולים, כי הטיבולים לפי הרמב״ם הם בחרוסת. אז בעצם השאלה של הטיבולים זה שאלה של החרוסת. מה טיבה של החרוסת ומה מעלתה של כנסת ישראל? זה אחת מארבע השאלות הגדולות של האמונה. פסח כשר ושמח, תודה רבה. להתראות אנשי באר שבע. איתמר, להתראות.